טוב, ערב טוב, אנחנו ממשיכים בנסות ללכת בדרכי אורות התשובה של הרב קוק, וכמו שהגדרנו את השיעור היום, אנחנו מבררים פה בכמה פסקאות נבחרות, קצת יותר לעומק, מה בעצם עבירות גורמות לנפש של האדם, ואיך התשובה יכולה לתקן. אנחנו נתחיל בפרק י' פסקה ה'. זה יהיה בשלב ראשון לראות את קודם כל את התמונה, מה קורה, ואחר כך, כמו שבדרך כלל אנחנו משתדלים להבין את העומק יותר, את הלמה, את המשמעות של הדברים. זה אומר כך, כמה מטמטמות הן העבירות את הדעת, בין הדעת של היחיד, בין הדעת של הציבור, של הדור ושל התקופה. ככה ביטוי מאוד, מאוד חריף, שהעבירות... רק חבר'ה, או שאתם תקרבו, או ש... בסדר, ככה שנוכל להרגיש. אז אם כן, ביטוי של מה שהעבירות עושות, מטמטמות את הדעת. צריך להבין מה זה הביטוי הזה. אתם רק יכולים רגע, תעשו שנייה קפיצה, כיוון שזה ממש הפסקה הבאה, פסקה ו', רק אפשר לראות שזה היה אצל הרב קוק משהו כנראה מאוד חזק, כי גם פסקה ו' מתחילה... במשפט העבירות והמידות הבלתי מזוקקות הם מטמטמות את הלב, וכל זמן שהנפש חשוכה על ידן אי אפשר כלל להסתכלות העצמית הבהירה שתתרחב ותתפשט יפה. אז זה פתיח של שתי פסקאות. בוא נמשיך קצת את פסקה ה', כשהירידה גורמת אותה תפיסת חיים שיתפס באדם נגד רוח העליון הזורח עליו, נגד דבר השם הבא לו מכל מוצאיו, מן התורה, מן האמונה, גם ממין הגבות, מהסכמת הבריאות ומיושרו הפנימי. עכשיו, רק לדעת בכתבים של הרב קוק, שיש כזה קו, זה כמו סוגריים. שימו לב, כשאתם, בכלל שאתם לומדים את הרב קוק, כל פעם שיש לכם כאילו קווים משני הצדדים, זה בעצם משפט סגור בתוך המשפט הקודם, אז שימו לב. אז המשפט הקודם היה, כאשר חליל האדם עושה עבירות, הירידה היא בעצם איזה שינוי או סטייה, אפשר לקרוא לזה ככה, סטייה ממה? מדבר השם, שדבר השם בא מהתורה, מהאמונה, מהסכמת הבריות, מהיושר הפנימי. זאת אומרת, דבר השם, האמת, הדבר הנכון לחיות את החיים, הוא דבר שאמור להגיע אל האדם מכל מיני כיוונים, אבל כשהאדם סוטה מזה, אז זה טמטום הדעת שהוזכר. עכשיו תראו את הסוגריים, שהמשך העליוניות, גם שבכל אלה, הולך ונמשך מכל התוכן החי והמלא שברוחניות העולם ומלואו, בחוקי שמיים וארץ וכל הווייתם היותר יסודית. זאת אומרת, בעצם ללכת בדרך התורה, אומר הרב, זה בכלל פשוט להיות חלק מהרוחניות של העולם, חלק מהישרות של העולם, שהוא פשוט... בחוקי שמיים וארץ כבר זה, כבר אפשר לראות את זה. זאת אומרת, זה משהו שבעצם מתוך הטבע, מתוך הבריאה, מתוך הישרות הפשוטה, בעצם אנחנו אמורים להגיע, אפשר לומר, לאמונה. בתור יהודים, כשאתה מגיע לאמונה, אתה כבר מגיע לאמונה בתורה. כלומר, אמונה במציאות אלוקית, היא כבר מובילה אותך לאמונה בתורה. אגב, זה לא... זה לא עכשיו הנושא של השיעור הזה, אבל כשאנחנו לומדים כוזרי, אז אני הרבה פעמים מסביר את מה שאומר החבר לפילוסוף, החבר אומר לפילוסוף שמאיפה הוא יודע שהפילוסוף לא צודק? מזה שהנוצרים והמוסלמים נלחמים אחד נגד השני מלחמות עקובות מדם על דת. ותמיד אנחנו שואלים שם, מה זה קשור לפילוסופים? פילוסופים מבחינתם באמת אף אחד לא צריך להילחם בשני, כי הרי לפי הפילוסופים כל אחד בודה לו דת מליבו ושיחיה ותן לשני לחיות. אלא מה עומק הקיצה, נקרא לזה, של החבר לפילוסוף? הוא אומר לו, תראה, אם אתה רואה מיליוני אנשים שנלחמים על דת, סימן שלהאמין באיזה משהו עליון, זה מוטבע בתוך העולם. והפילוסופים שאומרים שתשמע, תזרום, תחיה, תבחר לך איזשהו אמונה, הוא יבחר אמונה, כל אחד יחיה באמונה שלו, אתה לא חייב להאמין שיש פה איזה משהו אלוקי, כל אחד יכול, זה משהו שהוא נחלת בודדים ויחידים, הוא לא נחלת כלל העולם. זאת אומרת, אני חושב שפה הרב קוק רומז לזה ככה ממש בקצרה, זה שאמונה זה דבר שמגיע מהעולם, מהחיים, מהרבה מאוד מקומות, סגור סוגריים. עכשיו אנחנו חוזרים למה קורה כשאדם חלילה חוטא בעבירות. כשנעשה אדם על ידה מדרס לצד העיוור שבו, לאותו הצד החלש שאינו יכול להתגבר עד כדי האומץ של אחיזת החיים בסידורם כפי התביעה השלמה שלהם, שהיא התביעה המרחקת את האדם מן החטא, מעמידתו ישר כאשר עשה אותו אלוהים, אז לא רק חלק אחד מחלקיו ירד ונשתקע, לא רצונו הרעי נחלש, ורוחו במהותו וערכו, שכלו וכל אורח החיים שבו עומד על עומדו. לא כן הדבר. פניו כולם שונו. שימו לב, אור השכל המבוסס, המתאחד בעומק ההוויה הנשמתית עם כל כוחות החיים, הערוג בחוברת, עם כל הסידור המוסרי, הרוחני, הממשי, שכל משהו מסביב, ממטה וממעל, זה האור נכה. ואור זה הוא רז החיים בעצמה. אומץ תפיסת החיים שהנשמה מוצאת בו את דם הנפש שלה. ולכן התשובה היא יסוד התרבות האנושית המחופשת כל כך, מישון חיפוש. כלומר, אומר הרב, אם אני אתמצאת ככה פסקה טיפה ארוכה, אומר הרב, תקשיב, כשחלילה אתה נמצא באיזשהו מהלך של, כמו שראינו, מידות לא מזוקקות, או במהלך של עבירות שהן תבועות, כלומר, לא הכוונה שאדם, אין אדם צדיק בארץ שיעשה טוב ולא יחטא, זה לא הכוונה לזה. הכוונה היא למי שעדיין נמצא באיזשהו מקום שהעבירות תופסות אצלו מקום משמעותי. אומר הרב, זה מוריד את כולך. זאת אומרת, זה לא שאתה אומר, איך היה פה את המשפט הזה, אז לא רק חלק אחד מחלקיו ירד ונשתקע, וכל השאר בסדר, כן? ורוחו במהותו ושכלו עומד על עומדו. לא כן הדבר. פניו כולם שונו. אור השכל המבוסס נכה. האור שבתוכו ירד. כלומר, זה מציאות מאוד מאוד משמעותית, שהיא כנראה משהו מתכוון, כשהוא אמר בהתחלה, כמה מטמטמות העבירות את הדעת. כלומר, העבירות, זה לא שאדם נשאר כאילו, נשאר טוב, נשאר ככה רוחני, ויש לו איזה מין, יש לו איזה מין מסלול כזה לידו של עבירות, אבל בסך הכל הוא בכיוון. זה נכון כאשר האדם הוא באמת בכיוון, הוא באמת אדם של אמונה ומידות ועבודה על מידות ורצון לקיום מצוות ורצון לחיבור לתורה, ומדי פעם הוא נופל, זה כמובן קורה. ואז באמת זה נכון, התיאור הזה הוא נכון, שמשהו קטן קהה אצלו, אבל הרוב, אומר הרב, כאשר העבירות הם משהו שהוא חלק מבחינה מסוימת מהאדם, אז הוא לא יכול להגיד לעצמו, אוקיי, יש לי חלקים בסדר, אבל יש לי גם איזשהו, לא, זה מוריד את כל המהות. המילה טמטום, בדיוק הזכרנו את זה בשבוע שעבר, הזכרתי את זה בשיחה כללית, בנושא אחר, לגבי האוכל דיברנו, מה שחזל אומרים, וניתמתם בם כשאוכלים, אז זה מטמטם את הלב. אז העבירות באופן כללי לא רק אוכל מאכלות אסורות, העבירות יוצרות אטימה. טמטום זה מלשון אטימה. כלומר, יש לאדם נשמה, הנשמה באמת, כמו שהוא אומר בסוף, הנשמה היא מחפשת כל הזמן משמעות, היא רוצה טוב, היא רוצה עומק, היא רוצה להיות קרובה לאמונה, לקדוש ברוך הוא, לעם ישראל, לדברים הטובים, והעבירות פשוט יוצרות איזה מין מחיצה, איזה מין אטימה כזאת, שממילא מורידה את האדם למקום מאוד מהותי. מה באמת, ככה, לנסות להבין את זה יותר לעומק, מה, למה זה ככה, מה בדיוק קורה פה? אז ראיתי פסקה שהיא ככה מאוד, לפחות אצלי ככה מאוד נגעה בי, אני חושב שהיא יכולה להסביר לנו, תראו בבקשה בפרק י"ב פסקה ה'. פסקה מאוד קצרה, ככה מקל עלינו, פסקאות הקצרות, ככה יותר קל לעקוב. תראו מה אומר פה הרב. בשעה שהאדם חוטא, הוא באלמה דפרודה. ואז כל פרט ופרט עומד בפני עצמו. והרע הוא רע בפני עצמו. ויש לו ערך רע ומזיק. וכשהוא שב מאהבה, מיד מתנוצץ עליו אור ההוויה של אלמה דייחודה, שהכל מתארגן בו לחטיבה אחת. ובקישור הכללי אין שום רע כלל, כי הרע מצטרף אל הטוב לטבלו ולהרים עוד יותר את תקרת ערכו, ובזה נעשים הזדונות לזכויות ממש. אני חושב שפה יש נקודה מאוד מהותית שיכולה להסביר לנו את כל מה שראינו לפני ועוד קצת שתכף נראה אחרי. יש בעצם שתי צורות של חיים בצורה בגדול, אבל זה משהו מאוד מאוד מהותי. יש אלמה דייחודה ואלמה דפרודה. מושגים עמוקים, קבליים כנראה בשורשם. עולם הייחוד כפשוטו, מאוד פשוט בעצם, לא מסובך יותר מדי להסביר את זה, המצב שבו הכל מחובר. כלומר, האדם ממש מרגיש איך הוא חלק מי, חלק ממשפחתו, חלק מחבריו, חלק מהמקום שבו כרגע הוא נמצא, לומד, עובד, לא משנה, קהילה, חלק מקהילתו, חלק מעמו, וחלק מעולמו, וחלק בכלל מכל ההוויה וכל היצורים כולם, ממש הוא מרגיש איך הוא לא לבד, אלא ברור לו שמה, הרי הוא מגיע מאיזשהו מקום, הוא מגיע מאיזה רצף היסטורי של משפחה, הוא מגיע מאיזה רצף היסטורי של אומה, של עולם שהולך לאיזשהו כיוון, שהגיע מאיזשהו מקום, שהולך לאיזשהו מקום. הוא חלק מאיזשהו הוויה חברתית, תרבותית, גם לאומית וגם עולמית, והוא חלק מזה. זה אלמה דייחודה, זה האדם, ויש אלמה דפרודה. אלמה דפרודה זה שאדם הוא מרגיש לבד, לא רק שהוא, לא, יש רגעים שאתה, לא יודע, מרגיש פתאום קצת שאתה לבד, לא יודע מה, כל החברים שלך מהשיעור נסו לשבת ואתה מרגיש לבד. זה לא הכוונה לזה, כן? זה ככה בקטנה, איזה חוויונת כזאת, כן, אתה באיזה בידוד של קורונה ושמו אותך באיזה חדר בבית וכולם בקומה למטה ואתה למעלה ואתה מרגיש לבד. זה לא הסיפור. אלמה דפרודה זה שאתה באמת כאילו מרגיש מנותק מהעולם. אתה לא מרגיש חלק. לא, אז יכול להיות שאתה, יש לך איזה חבר טוב, אתה חבר שלו, ואתה אוהב את המשפחה שלך. זה לא הנקודה. הנקודה היא שאתה לא מרגיש באמת חלק ממשהו הרבה יותר גדול. והרבה יותר גדול הוא באמת יותר גדול. כמו שאמרנו, זה כבר חברה גדולה יותר, זה כבר חלק מציבור, זה עם, זה וכולי. אומר הרב, העבירות הן מאוד מאוד מכניסות ומחזקות את האדם לעולם הפירוד, ולעומת זאת, קיום המצוות, החיבור לתורה, לקדוש ברוך הוא מאוד מחבר את האדם לעולם הייחוד, לעולם האחדות. וזה כמובן מאוד ברור למה, כי המהלך האלוקי העיקרי בעולם, שאליו הכל שואף, שאליו הכל מתחבר, זה המהלך להיות מחובר לקדוש ברוך הוא. להיות מחובר לקדוש ברוך הוא זה דרך חיבור לעם ישראל, זה דרך חיבור לתורה, זה דרך חיבור לארץ ישראל. הדברים האלה בעולם שלנו, המצוות שהקדוש ברוך הוא נתן, כל הדברים האלה הם בעצם מין סולם כזה שדרכו אתה מתחבר לדברים היותר גדולים והיותר רחבים והיותר אמיתיים ויותר כוללים. ממילא כל ניתוק מהדבר הזה הוא, אז יש ניתוק מסוים שהוא ניתוק מעם ישראל, ותכף נראה אתם יודעים מה? נראה את זה עכשיו. תראו בבקשה פרק י' פסקה שנייה אחת, פרק י"ב פסקה ד', הפסקה הקודמת, סליחה, ממש איפה שאנחנו למדנו פסקה A, פרק י"ב פסקה A, הפסקה הקודמת מאוד קצרה מהפסקאות הקלות האלה מבחינת הגודל שבהם. כל חטא, אפילו הקל שבחטאים, מטביע בקרב האדם שנאה לאיזו בריאה, ועל ידי התשובה חוזרת האהבה להעיר. ממש אותי קצת הביל, את האמת, הפסקה הזאת. כל חטא, אפילו קל, מטביע באדם איזה שנאה לאיזה בריאה. לא, לא, לא נעים, אף אחד לא רוצה להיות שונא. אף אחד לא מתכוון גם להיות שונא. אבל אומר לו הרב, תראה, זאת המציאות. ברור שיהיה לפי עוצמת החטא, לפי גודל החטא ולפי כל המהות הכללית יותר שהאדם נמצא בה. אבל למה נזכרתי בזה? כי זה עולם הפירוד. עולם הפירוד זה שנאה, ועולם האיחוד זה אהבה. אז כל חטא הוא בעצם מנתק את האדם מהמהות האלוקית, שהיא עוברת, כמו שאמרנו, נגיד דרך הציר הזה של המשפחה, ואז החברה, ואז הקהילה, ואז עם ישראל כולו, ואז העולם כולו. אז כל חטא גורם לאיזה שנאה, לאיזשהו משהו מהדברים האלה, אולי אפילו לבעלי חיים. למשהו מהאחדות הזאת שיש בעולם. אז זה מסלול אחד, ומסלול נוסף, זה שכל חטא, בגלל שהוא ריחוק מהתורה, ריחוק מהקדוש ברוך הוא, אז הוא מכניס בכלל את האדם לעולם הפירוד. עולם הפירוד זה עולם שהוא עולם של שנאה, זה עולם של ניתוק מתוכן רוחני, וזה כנראה העומק של הטמטום הדעת שהיה בפרק י' פסקה ה' ו' שראינו. זאת אומרת, ההבדל בין האטימה לבין הפתיחה, זה ההבדל בין הפירוד לבין האחדות. זאת אומרת, האטימה היא בעצם שהאדם נסגר בתוך עצמו. זה אותו עולם הפירוד, שהוא עולם של שנאה, שהוא עולם של ריחוק, עולם וזה הרי הבעיה פה של הביצה והתרנגולת, כי הרי החטא, כולנו מכירים את ההרגשה הזאת, זה בעיקר בולט ככה בחטא הידוע של הוצאת זרע לבטלה, ששם ככה ממש כזה, האדם ממש מרגיש כזה, כאילו שהוא... הוא כאילו לא שווה כלום, הוא כאילו מנותק כזה, לא מתחשק לו לפעמים לבוא, להתחבר עם אנשים, לבוא עכשיו להתפלל לזה, הוא כאילו נכנס כאילו לאיזה עולם הפירוד, ולכן מיד הרב קוק מיד כותב לו, התשובה היא מחזירה את האהבה, התשובה היא מיד, ברגע שהוא רק לא נופל, אסור ליפול לתוך הפירוד הזה. אסור ליפול לתוך ה... כי אם אתה נופל לשם, אז זה לופ כזה, שרק מעמיק לך את הכניסה לתוך המציאות הזאת. אתה צריך מהר לצאת מזה. מה צריך להבין מה קרה פה, שהסיבה שאתה מרגיש עכשיו כזה מרוחק, כזה מנותק, כזה משהו כזה לא שייך, כזה, זה הסיבה של החטא. ועכשיו אתה צריך מהר לתפוס את עצמך ולהגיד, אני יכול לצאת מזה, אני לא נשאר בזה, אני ישר, וכשאתה מחליט לצאת מזה, אז אומר הרב, אתה נכנס לעולם האחדות, ברגע שרק מתנוצץ הרצון לצאת מהמציאות הזאת של הפירוד הזה, מיד מתנוצץ עליו הרצון הזה של האחדות, של החיבור, ואז קורה דבר מאוד מעניין, שהרע נהפך לטוב. זאת אומרת, כל עוד אדם שקוע בתוך החטא, אז הרע עומד בפני עצמו. כי האדם נכנס לעולם הפירוד. נמצא בעולם הפירוד, אז הטוב הוא שם, והרע הוא פה, ואז אדם מרגיש כאילו הוא כולו רע, ואין חיבור בינו לבין הטוב, והוא כבר לא שווה כלום. זה מה שהחטא עשה, זה מה שהעבירה עשתה. עשתה את האטימה, מטמטם את הדעת, מטמטם את כל כוחות החיים. ולכן, ברגע שאדם מבין את זה, ואומר, אסור לי להישאר במצב הזה, אני חייב להתחבר חזרה. אני חייב, ואז הוא, גם כפשוטו, ממש מתחבר חזרה. זאת אומרת, אני לא נשאר במיטה עכשיו, אני לא מתבאס עכשיו. אני קופץ למקווה, אם אוריין חימם לו את המקווה, אז בכלל סבבה של העולם, ואם לא, אז לפחות המקלחת תמיד חמה, לא? אז המקלחת תמיד חמה, אז לקפוץ לבור, זה שטויות, מה קטן עלינו, אנחנו טק טק, נכנס, יוצא מקלחת, כבר הוא בעולם האחדות, הוא חזר, הוא התאפס, הוא חזר לחברה, הוא חזר לבית המדרש, ואז הרע מצטרף אל הטוב, ושימו לב, זה חוזר, אני לא אחזור לפסקאות שכבר ראינו זה, אבל אני רק אזכיר לכם את הפיתוי הזה, שהזדונות נהפכות לזכויות ממש. יש כמה פעמים באורות התשובה שהרב קוק מדגיש את הממש. ממש, כלומר, כאילו הרב קוק אומר לך, אל תחשוב שאני אומר לך כאילו. דיברנו על זה בזמנו בשיעור על הנושא הזה. זה ממש הופך לזכויות. כלומר, אותה ירידה שהייתה לך, בזמנו הסברנו את זה בעריכות, לא נחזור על זה. אותה ירידה שהייתה, אותה פירוד, אותה טמטום הדעת, כל זה, יצאת מזה, לקחת איתך את כל התובנות של הנפילה, והכנסת אותם לעולם הייחוד. רגע, שהכנסת אותם לעולם הייחוד, הן הופכות להיות חלק מהטוב. הן הופכות להיות, אין. בעולם של הייחוד אין רע. זה צריך להבין. בעולם של האחדות, אין, שמה אין, באלוקות אין רע. הרע הוא רק כשהוא נפרד מהטוב, הוא נחשב, הוא נתפס כרע כשהוא הוא לבד. ברגע שהרע הוא חלק מהטוב, הוא פשוט הופך להיות טוב. מה שנקרא בחסידות התהפכה, כן? התהפכה זה שאתה לוקח את הרע ולא רק מדכא אותו, לא רק מתרחק ממנו, אלא הופך אותו לטוב. זה מה שקורה פה. אז אם כן, מה שראינו עד עכשיו, אז אם כן, העבירות מטמטמות את הדעת, פוגעות פגיעה משמעותית בחיבור של האדם. עכשיו אני מזכיר לכם את פרק י' פסקה ה', ששם הרב קוק אמר שהרצון להיות בתוך עולם רוחני, בתוך עולם אלוקי, בתוך עולם של מצוות, בתוך חיבור לטוב, זה משהו שהוא הסכמת הבריאות יש עליו. זה משהו שהוא טבוע בעולם. זה לא משהו... זה הסדר, זה הסדר האחדותי של העולם. זה הסדר הפשוט של העולם. מה שאמרנו, הנוצרים והמוסלמים, כל אחד על פי תפיסתו, הרבה טעויות, אבל הם מאמינים. הם מאמינים במציאות אלוקית. בכיוון שלהם, לא חשוב כרגע, אבל המציאות האלוקית היא נוכחת בעולם. היא מגיעה מהטבע, היא מגיעה מכל מקום. זה החיבור הטבעי של האדם. כשהוא, חס וחלילה, נופל בעבירות, יש מסך, מה עושה המסך הזה? מכניס אותו לעולם הפירוד. עולם הפירוד מכניס אותו לשנאה, לאיזשהו משהו מהבריאות, ולכן התיקון המהיר שצריך לעשות על ידי התשובה זה חזרה לעולם האחדות. עד כאן הערות, עיכול, תובנות, שאלות. אם אין זה גם בסדר, אם יש זה גם טוב. מקווה שהובנתי. אז אם כן, אז להשלמה סופית, ככה לקראת הסוף, תראו בבקשה בפרק י' פסקה ג' את הקומה הבאה שנוגעת לנושא של רזי וסודות התורה בהקשר שדיברנו. פרק י' פסקה ג' אומר הרב כך, גם פסקה קצרה, מקלה עלינו. שימו לב. כל חטא הוא מונע את יישוב הדעת הנדרש להארת רזי עולם. התשובה היא פותחת פתחי בינה כשם שהיא באה על ידי הבינה. נתחיל מהסוף. אתה חונן האדם דעת, ככה מתחיל 18. אחרי אתה חונן האדם דעת, השיבנו אבינו את תורתך. גמרא במגילה, בינה מביאה לידי תשובה. כלומר, ברגע שהאדם יש לו דעת, הדעת, דיברנו על זה בפסקאות קודמות, הדעת, השכל, מרימה את הרצון וגורמת לאדם להבין מה טוב, מה לא טוב, ועל פי זה לבחור בדבר הנכון. ואז אומר הרב, אבל יש פה גם משהו הפוך. כלומר, מה זה הפוך? בדרך הפוכה. זאת אומרת, אם חלילה אדם נופל בעבירות, אז מה נפגע לו? כמו שראינו בפסקה ה', נפגע לו הדעת. עכשיו, דעת, יש לה קומה פשוטה של דעת, של שכל, של פשוט, של דעת, של הסתכלות על העולם, להבחין בין טוב לרע, בין דברים, לדעת לבחור בנכון ולא בלא נכון וכו' וכו'. אבל יש קומה יותר גבוהה של הדעת, וזה הדעת העליונה, הדעת האלוקית, שהשיא שלה, הקצה שלה, זה סודות התורה. סודות התורה הם החיבור הכי פנימי, החיבור הכי נשמתי, הכי עמוק של האדם למציאות האלוקית, שכמו שאמרנו, החיבור אליה, עולם האחדות, זה להיות מחובר אליה, ויש בזה קומות שונות. עד עכשיו דיברנו על הקומות הפשוטות, להיות מחובר לתורה, למצוות, לעם ישראל, למידות טובות. אבל יש קומה עוד יותר גבוהה בעולם האחדות, וזה ארזי תורה. והעבירות מרחיקות את האדם מהיכולת להגיע לאותם רזי תורה, ולכן התיקון הוא על ידי, כמו שהוא אומר, כל חטא הוא מונע את יישוב הדעת, התשובה היא פותחת שער פתחי בינה, כשם שהיא באה על ידי הבינה. כלומר, זה ממש מעניין. כלומר, מצד אחד, יש את הדעת הבסיסית שהיא מביאה לתשובה, אבל אחר כך, כשיש איזו נפילה, אז התשובה היא פותחת מחדש את פתחי הבינה לקומות יותר גבוהות של דעת, שאולי לפעמים לא היו לפני כן. שזה דבר מדהים, שדיברנו עליו באחד השיעורים האחרונים, שאיפה שבעלי תשובה עומדים, לפעמים הם מגיעים לקומות שככה אולי לא היו מגיעים אליהם, והתשובה בעצם יכולה להרים את האדם לעומק מאוד גדול של להגיע לרזי עולם, ולהשלמת כל הדבר הזה באמת לסיום לגמרי של היום, זה פרק, פסקה ח' בפרק שלנו, פרק י', ואיתה נסיים, ואומר הרב כך, זהו דבר פשוט, שאי אפשר להצליח בסתרי תורה בלא תשובה. למה? כי בעניינים הגדולים ההם, דהיינו בסתרי תורה, בעומק של תורה, הרצון והדעת הם בחיבור אחד. וכשמבינים את התוך של העניינים, לפי מידת עוז הרצון של הטוב, אז כוספים ומציירים כלליות ופרטיות רבים מאוד איך לבוא אליו. אבל כשההבנות מבדילים, נפגם הרצון. וכיוון שאין האדם מתעלה לרצון עליון בפנימיותו, ואין חשיבות עמוקה בלבבו לחפץ הטוב הכללי והפרטי, מאחר שהוא מוטבע בעול זוהמת החטא, אי אפשר שתזרח בו הדעת, ומסתתמים הצינורות של השגת סתרי תורה. על כן, צריך להתגבר מאוד בתשובה, ולברר את הרצון, כדי לזכות לדעת עליון צלולה ובהירה בדברים העליונים. אז המשפט הראשון פה, הוא מסביר בעצם את כל העניין. למה אי אפשר להצליח בדברים עמוקים בלי תשובה? כי בעניינים הגדולים האלה, הרצון והדעת הם בחיבור אחד. זאת אומרת, נגיד ככה, כשאתה לומד תורה בדברים היותר פשוטים יחסית, לומד הלכה, לומד גמרא, לומד פשט של תורה, מוסר, אמונה ברמות הפשוטות יותר, גם אם הרצון שלך הוא לא בשיא כוחו, אתה עדיין יכול לתפוס ולהבין את מה שאתה לומד. זאת אומרת, רצון בסיסי צריך, בלי רצון, בלי השתוקקות, בכלל אדם לא ילמד, כי אם אין לו רצון, אז הוא, לא, הוא בכלל לא ילמד. אז כנראה מי שלומד, כנראה יש לו איזה רצון, יש לו כבר איזה רצון. עדיין יכול להיות שהרצון הזה הוא לא רצון ברמות שממש הוא רוצה להשיג עומק, וממש ממש רוצה ככה, ממש להיות ככה, להבין את הנהגת השם בעולם, ולהבין את כל הבריאה, ואיך היא בנויה, ולמה היא בנויה, ומה התפקיד של האדם בעולם וכל זה. אלא הוא נמצא באיזשהו רמות של התחלתיות, שהן בסדר להתחלה, של רצון לדעת תורה, לקיים את המצווה הזאת, ולדעת, ולהתחזק את האמונה שלו, לחזק את המידות שלו, והוא מבין שהגמרא היא משמעותית, ללמוד אותה, להבין איך הגיעו לדברים, ומה יש שם, זה... זה מצוין, זה בשלב הזה, ואז גם רצון מסוים הוא כבר לא מעכב את הדעת מלהגיע. אבל אומר הרב, כשאתה עולה קומה וצריך לעלות קומה, זאת אומרת צריך לדעת שזה לא רשות, אלא זה חובה. כלומר, במצוות תלמוד תורה, כך אומר הגר"א, כך אומר, כך יש במדרשים, כתוב בכמה מקומות, שמצוות חובת תלמוד תורה כוללת גם את לימוד הפנימיות התורה. לא חייב להתחיל את זה בשיעור א', יש יסודות שצריך להתחיל ולקנות אותם, גם במידות, גם באמונה, גם ביראת שמיים ובלימוד תורה, בלימוד גמרא. אבל בעזרת השם 120 שנה של חיים, זה הרבה זמן, אז צריך לשאוף. אגב, זה לא אומר את זה באוויר, זה גם מציאות שקורית. יש לנו כמה חבורות לימוד נפלאות ביותר עם בוגרי הישיבה. אני זוכר לחבורה אחת כזאת, הרב בניה, לפי דעתי, יש לו 2 או 3 חבורות כאלה שלומדים קבלה, לומדים בעניינים פנימיים. זה אנשים שעובדים כל היום, פרנסתם, נמצאים עמוק עמוק בתוך עולם החומר, בתוך עולם החיים הטבעיים, המשפחה והפרנסה והכל. אבל 21:00, יושבים ולומדים קצת דברים עמוקים יותר. כלומר, אף אחד לא פטור מזה, זה לא ליחידי סגולה, זה שייך לכולם. אבל שם, במקומות האלה, העמוקים יותר, אומר הרב, הרצון והדעת הם כבר הופכים להיות ממש דבר אחד. זאת אומרת, בלי רצון מאוד מאוד חזק, אז קשה לתפוס את הדברים האלה. כלומר, בגלל שזה דברים עמוקים, זה דברים שדורשים ככה באמת יכולת הפשטה, דורשים באמת ככה, באמת איזשהו נקיות מסוימת, לא צריך להיבהל יותר מדי, אבל באמת ככה איזשהו נקיות מחשבתית מסוימת ככה, שהאדם באמת, אם הוא נמצא ככה בתוך, כן, אם זה נגיד מה שיש היום בעולם, כן, רק מה שאני שומע, כן, לא יודע, שאחד נמצא בתוך עולם של סדרות, אחד עוד לא מצליח ככה ב... שמירת העיניים, נכשל בזה לא פעם עם הפלאפון וכל מיני דברים כאלה. זאת אומרת, עדיין הרצון נמצא בשלבים הבסיסיים שלו לקנות בכלל את היכולת בכלל להיות בתוך עולם של מצוות, של תורה, של מחויבות, של נקיות וכו'. אבל אם אנחנו מתחילים להשתחרר מהדבר הזה, ברוך השם, עולים קומה, זה כבר פחות או יותר מאחורינו, ואז רוצים לעלות באמת לקומת הדעת העליונה יותר, שזה הבנת עומק, אפילו תורידו את המילה רזי תורה ותגידו אמונה לעומק, תגידו גמרא עם הפנימיות של הגמרא. ממש ככה, בסופו של דבר זה מגיע בסוף גם לקבלה לפי השלבים השונים. אז שמה הקשר בין הרצון לדעת הוא מאוד מאוד חזק. זאת אומרת, צריך להיות רצון משמעותי מאוד, ואז הדעת נפתחת, ולכן חלילה עבירות, שוב, לא נפילה פעם ב, אלא איזשהו משהו יותר חזק, הן מאוד מחלישות את הרצון הזה, מעכבות אותו, אבל כדרכו של הרב, הוא לא מייאש אותנו, אלא הפוך. הוא אומר, כשההבנות מבדילים, אז נפגם הרצון, ומה צריך לעשות? צריך להתגבר מאוד בתשובה ולברר את הרצון כדי לזכות לדעת עליון. זאת אומרת, לא התייאש, אנחנו בעניין, אנחנו יכולים, אנחנו מסוגלים, נפלנו, כמו שאמרנו, רצים, מתקנים, חוזרים, וגם הדעת חוזרת לשרות בנו, ככה שהכיוון בסך הכל הוא שיש לנו את זה, אנחנו רוצים, אנחנו מחוברים, אנחנו בעולם האחדות, זה המקום שלנו, ומדי פעם ההבנות מנסים לחסום אותנו, אנחנו צריכים להתגבר עליהם ולחזור, ואז באמת מאיר בנו אור מאוד מאוד גדול, עוצמתי, אהבה לבריות, אהבה לתורה, להשם, למצוות, וככל שזה מתגבר, ככה אנחנו משיגים יותר, עולים יותר, בעזרת השם, לטובה ולברכה. ברוכים תהיו, יישר כוח.